הדרל עלך שלושה שאכלו. עד לפה דיברנו על החיוב של ברכת המזון. עכשיו הגמרא תדבר על עצם הסעודה. בדינים שבסעודה, והגמרא תביא מחלוקות של בית שמאי ובית הלל בענייני הסעודה. הרי אנחנו יודעים, אדם עושה קידוש, אז בקידוש יש את העניין של הזכרה. על מה שעושה את הקידוש, הוא מזכיר את העניין של שבת, הוא מזכיר את העניין של החג. אז האם הוא מזכיר קודם כל את בורא פרי הגפן, או הוא מזכיר קודם כל את העניין של הקידוש, את השבת או את החג? והגמרא תביא מחלוקת של בית שמאי ובית הלל, ונראה בגמרא מה הטעם של בית שמאי ומה הטעם של בית הלל. אומרת המשנה, אלו דברים שבין בית שמאי ובין בית הלל בסעודה. זה המחלוקות שיש בין בית שמאי ובית הלל בסעודה. בית שמאי אומרים, מברך על היום, קודם כל עושה את הברכה על היום, הוא עושה את הברכה על השבת, על היום טוב, על החג, ואחר כך מברך על היין. אחרי זה עושה את הברכה, בורא פרי הגפן. ובית הלל אומרים, מברך על היין, הוא קודם כל עושה את הברכה על היין, קודם כל מתחיל בורא פרי הגפן, ואחר כך מברך על היום. אחרי זה עושה את הברכה על השבת או על החג. בגמרא נראה את הטעמים. למעשה, יש מחלוקת ידועה, ותלוי במנהגים, האם האישה, המשפחה ששומעים את הקידוש, האם הם יוצאים מדי חובה בבורא פרי הגפן של הבעל, של האבא, או שאני אומר שהם עושים כל אחד לעצמו בורא פרי הגפן. האם עדיף בורא עם ועדת מלך, או עדיף שכל אחד יעשה לעצמו וככה הוא מכוון יותר. ולמעשה הפוסקים דנים שיש בזה בעיה, ולמה? ניקח לדוגמה את החג. בחג אומרים שהחיינו. הבעל, האבא, עושה את הברכה, אחרי זה אומר בסוף הקידוש, הוא אומר שהחיינו. האישה מתי היא אמרה שהחיינו? כשהיא הדליקה כבר את הנרות, אז היא אמרה שהחיינו. אז עכשיו כשהבעל גומר את הקידוש, והוא עושה שהחיינו, והיא כבר יצאה ידי חובת שהחיינו, אז דנים הפוסקים שיש בזה בעיה. כי עכשיו יש הפסק בשבילה בין הברכה של בורא פרי הגפן, לברכה, לזמן שהיא שותה. כי יש את ההפסק של שחיינו. אבל עם כל זה, יש נוהגים כן כך. ולמה? הנתיבות מסביר מה העניין. הוא מסביר שאי אפשר לומר שהאישה תעשה אחרי זה את הברכה של בורא פרי הגפן. ולמה? כי מה אנחנו אומרים? מה בית הלל סוברים? בית הלל סוברים שקודם כל הוא עושה את הקידוש. בית הלל סוברים קודם כל הוא עושה את הברכה של בורא פרי הגפן. ואחרי זה הוא עושה את הברכה של הקידוש. קידוש היום. אז אם אתה אומר שכל אלה ששומעים מדי חובה, הם עושים לעצמם בורא פרי הגפן, אז מה יוצא? את חובת הקידוש הם שמעו מזה שקידש, ואחרי זה הם עושים בורא פרי הגפן. והרי אנחנו יודעים שהלכה כמו בית הלל, שקודם בורא פרי הגפן, אחרי זה הקידוש. לכן אומר הנתיבות שכך צריך לעשות, קודם כל בורא פרי הגפן ואחרי זה הקידוש, ואלה שיצאו ידי חובה, שלא יאמרו עוד פעם בורא פרי הגפן, כי אחרת הם משנים את הסדר ולא עושים כמו שיטת בית הלל. מחלוקת הבאה של בית שמאי ובית הלל, הרי למדנו למעלה שבזמניהם, בתחילת הסעודה, היו שותים כושל יין. השאלה היא, מחלוקת, בית שמאי סוברים כן, קודם כל נותנים את הידיים ואחרי זה כושל יין. בית הלל סוברים שלא. קודם כל שותים כושל יין ורק אחרי זה נטלו את הידיים. אומרת הגמרא, בית שמאי אומרים, נותנים לידיים, קודם כל נותנים ידיים, ואחר כך מוזגים את הכוס, אחרי זה הם היו שותים את הכוס הראשון של היין בתחילת הסעודה, שזה היה נותן תאבון לאוכל. ובית הלל אומרים, מוזגים את הכוס ואחר כך נוטלים לידיים. בגמרא הגמרא תפרט כל דבר, וכן אותו מחלוקת הבאה, האם אדם שנוטל ידיים, הרבה אוהבים לעשות את זה גם בזמננו, הוא נוטל ידיים, מנגב את הידיים במגבת, ומשאיר את המגבת אצלו כל האוכל, הוא רוצה לנגב בשעת האוכל, יש לו מגבת עליו. איפה ישים את המגבת? בית שמאי אומרים, מקנח ידיו במפה, הוא נוטל ידיים מים הראשונים, מנגב את הידיים במגבת, במפה, ומניחה על השולחן. יניח את המפה על השולחן כדי לנגב בה בהמשך הסעודה. אבל בית הלל אומרים, על הכסת. לא, אל תשים את זה על השולחן. גמרת לנגף ידיים, שים את זה עליך, שים את זה על המיטה לידך, על הכיסא שלך, ואז תוכל לנגב בו בהמשך הסעודה. אדם גמר את הסעודה, הוא עכשיו רוצה ליטול מים אחרונים. האם שקודם יוריד מהשולחן, או מהרצפה שינקה, אם הוא אכל על הרצפה, או שיטול קודם ידיים. בית שמאי אומרים, מכבדים את הבית, מנקים את השולחן, אם הוא לא אכל על השולחן, מנקים את הרצפה, ואחר כך נוטלים לידיים. ובית הלל אומרים, נוטלים לידיים, ואחר כך מכבדים את הבית. קודם כל נוטלים לידיים, ואחרי זה מכבדים, אחרי זה מנקים את השולחן ואת הבית. יש מפרשים שהמחלוקת ביניהם בית שמאי ובית הלל. אנחנו יודעים את הכלל, סור מרע ועשה טוב. בית שמאי סוברים, קודם כל תעשה סור מרע, תכבד את הבית, תנקה את עצמך בפנים, ואחר כך עשה טוב, תיטול את עצמך, קדש את עצמך ומותר לך. אבל בתילל סוברים לא. אם תתחיל עם סור מרע, מי יודע איפה תגמור. תתחיל עם העשה טוב, והעשה טוב זה יגרום שיהיה סור מרע. לכן הם סוברים שאדם קודם כל יטול את הידיים, ורק אחרי זה, זאת אומרת, אדם יקדש את עצמו, ואחרי זה ינסה לחפש שיהיה סור מרע. יש מציאות שאדם יש לו רק כוס אחד של יין, והוא נמצא באמצע סעודה שלישית של שבת. השבת כבר יצא מזמן, אבל עכשיו יש לו כוס אחד. האם הוא יעשה על הכוס הזה ברכת המזון? או הבדלה. אז למעשה נראה במשנה שהוא עושה את שניהם. הוא עושה גם את ברכת המזון ביחד עם ההבדלה. אבל אנחנו יודעים שבהבדלה יש לנו את העניין של נר, יש את העניין של בסמים, יש את העניין של ההבדלה עצמה, יש אחרי זה את ברכת המזון. אז איך הסדר שהוא מסדר את הדברים? אומרת על המשנה, בית שמאי אומרים, קודם כל הוא עושה נר, אחרי זה הוא עושה ברכת המזון, ומזון, בסמים והבדלה. ובית הלל אומרים, נר ובסמים, מזון והבדלה. והגמרא תפרט מה היה השיטות שלהם, ולמה כל אחד ואחד סבר בדרך שלו. וכן אנחנו יודעים שאדם הראשון, מתי יצא העניין של האש, במוצא שבת הקדוש ברוך הוא נתן דעת. לא, אדם הראשון, הוא לקח שני אבנים, גירד אותם, יצא לאש, ולכן יש חובה על כל אדם ואדם לברך ברכת מאורי האש, אגם שיכול לברך את זה מתי שהוא רואה אש, אבל עם כל זה נהגו להכניס את זה, לברך את זה בשעת ברכת ההבדלה. אומרת הגמרא, בית שמאי אומרים, מה הנוסח שהוא אומר שברא מאור האש? ובית הלל אומרים, בורא מאורי האש. כך צריך לומר, והגמרא תפרט למה ולמה, אבל לכל פנים נראה בהמשך של המשנה, דווקא בזמן שהוא נהנה מהאור. לא צריך שהוא ייהנה בשעת מעשה, אבל צריך שיוכל ליהנות בשעת המעשה. ולכן, אם יש בית כנסת גדול ומחזיקים אבוקה, והאדם הזה לא יכול ליהנות מהאור, כי האור הזה רחוק ממנו, אז הוא לא יכול לצאת מזה ולעשות את הברכה. כי צריך שיתו לאורו, כמו שנראה בהמשך של המשנה. הם מברכים, אומרת המשנה בדרך אגב, לא מברכים לא על הנר ולא על הבסמים של הקום, לא מברכים על נר או בסמים של גוי, שזה אסור בהנאה של עבודה זרה, ולא על הנר ולא על בסמים של מתים, שזה גם כן אסור בהנאה של מת, ולא על הנר ולא על בסמים של עבודה זרה, ואין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו. עד שאדם נהנה מאור, כשהוא נהנה מהנר, אז הוא יכול לברך עליו, אבל לא, אם הוא לא נהנה, הוא לא יכול לברך, כמו שאמרנו בחדר גדול שהוא לא נהנה מאבוקה, הוא לא יכול לברך. מביאים את זה בשם הקרן לדוד, הוא היה אומר את זה ב... זה מה שאנחנו אומרים פה, אין מברכים על הנר עד שיאותו לאורו. אז הוא אומר, הרי אנחנו יודעים כי נר מצווה ותורה אור. נר זה נר של המצווה, והאור של הנר זה התורה. אז במזה אדם צריך לדעת שהוא עושה מצווה, שילמוד את ההלכות, את הטעמים של המצווה. כי אנחנו אומרים שאסור ליהנות, לא מברכים על הנר, עד שנהנים מהאור של הנר. האור של הנר, שזה המצווה, זה התורה. אז לפני שאדם עושה מצווה, הוא צריך להתעמק וללמוד את ההלכות, את הטעמים של המצווה, כדי לעשות את זה בצורה רצויה. אדם ששכח, הוא גמר לאכול, הלך למקום אחר, והוא נזכר שהוא שכח לברך ברכת המזון. האם הוא חייב לחזור למקום או לא? אגם שלכתחילה, בטח שאסור לו לצאת מהמקום וללכת למקום אחר. אבל אם הוא כבר שכח, אומרת המשנה, מי שאכל ושכח ולא ברך, בית שמאי אומרים, יחזור למקומו ויברך. שיחזור למקום ויברך דווקא במקום שהוא אכל. ובית הלל אומרים, יברך במקום שנזכר, הוא יכול לברך גם כן במקום ששם הוא נזכר. מחלוקת ראשונים, חלק מהראשונים לומדים שמדובר פה דווקא על ברכת המזון. אחרים אומרים, בכל אופן שהוא אכל אחד מחמישה מיני דגן, אז גם כן צריך לחזור אל המקום ולברך דווקא איפה שהוא אכל. אחרים אומרים, לא רק זה, גם אם הוא שתה יין, או אחד משבעת המינים, גם כן צריך לחזור. עד מתי אפשר לברך ברכת המזון, אומרת הגמרא, ועד מתי מברך, עד כדי שיתקל המזון שבמאיו. עד מתי שיש עיכול של המזון, עד אז יכול לברך, אבל אם כבר עזמר, אם כבר עבר זמן של העיכול, אז הוא כבר לא יכול לברך ברכת המזון. אדם שיש לו כוס אחד של יין, האם עדיף שהוא יאכל את זה בסעודה, או עדיף שישתה את זה בסעודה, או עדיף שישתה את זה אחר כך, שישתמש עם זה לברכת המזון. ולמעשה הצלח מביא שהמחלוקת שלהם מה עדיף. האם עדיף שישתה, כמו שלמדנו כבר בגמרא למעלה, ואכלת זה אכילה, וסבת זה שתייה, אז עדיף שישתה את זה באמצע סעודה, ואז יהיה מחויב מדאורייתא ברכת המזון. או עדיף שיברך את זה ברכת המזון, וישתה את זה אחר כך. אומרת הגמרא, בא להם יין אחר המזון, אם אין שם אלא אותו הכוס, בית שמאי אומרים, מברך על היין, שישתה את זה, יכול לשתות את זה באמצע סעודה, ואחר כך מברך על המזון, בלי כוס יין, כי לא נשאר. ובית הלל אומרים, מברך על המזון, ואחר כך מברך על היין. אדם שמע את החבר שלו עושה ברכה, בורא פרי הגפן. לא שמע את ההתחלה של הברכה. אז הגמרא תביא, אם זה חבר יהודי, אז זה יכול לענות אחרי זה אמן. אבל אם זה אחד שהוא לא יודע, אולי הוא אומר את זה לעבודה זרה, אומרת הגמרא, ונין אמן אחר ישראל המברך. ישראל שמברך אפשר לענות אמן, אבל ואין עונין אמן אחר קוטי המברך. קוטי למדנו, זה אלה שבאו מקוטה, שמלך אשור הביאו אותם במקום עשרת השבטים. יש מחלוקת אם זה גרי עריות, אם זה גרי אמת. על כל פנים פה אנחנו רואים שאסור לענות אחרי אמן, עד שישמע כל הברכה כולה. אם הוא שמע את כל הברכה, למה? כי הקוטים היה להם איזו עבודה זרה בהר גריזים שהם היו עובדים אותה. אז אם הוא שמע את כל הברכה, אז אני אומר שמותר לו לענות אמן. הייתה שאלה מעניינת. שאל אותה יהודי שהוא היה רב של בית כלא, ובתוך הבית כלא הזה היה סגור, היו סגורים כל מיני יהודים, אבל ביניהם היה אחד שהוא היה פושע גדול, אבל הוא היה, היה גנב גדול, רוצח אנשים גם כן, ויום אחד אחרי כמה מסרת שיחה שלו, אז הוא התעורר, הרי לא ייתכן שהחיים זה גניבה ורציחה, אז הוא התעורר להתגייר, הוא היה גוי, והוא התחיל ללמוד עניין של להתגייר, הוא רוצה להפוך ליהודי, הוא ראה שהדרך של האמונה בקדוש ברוך הוא זה הדרך הנכונה. אבל בינתיים, עד שהוא הספיק להתגייר, עוד לא הספיק, ותפסו אותו והכניסו אותו לבית סוהר. אבל מה, הוא כבר התחיל ללמוד יהדות, הוא כבר ידע את כל הדברים, אז היה סוחף את כל האסירים, הוא היה מושך אותם לבית כנסת, להתפלל, והוא היה דמות מאוד חשובה שם, אז לא היה להם ברירה, אז הם היו באים גם להתפלל, והוא היה מחזק אותם, והוא היה גם מתפלל לפני העמוד. אז שאל אותו רב, האם הוא חייב למחות, שאותו גוי לא יתפלל לפני העמוד, ויקרא בתורה, או שלא, שלא חייבים כעצם הדבר שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, אז בפרט פה שהוא מחזק את הרבים, אז בטח שלא. הכל פנים פה אנחנו רואים שבגמרא שלנו, במשנה, שאם שומעים את כל הברכה מאותו גוי, אפשר לענות אמן. למעשה אולי קוטי זה לא דומה לגוי, אבל לכל פנים דנים בזה האם זה דווקא ביחיד או גם לציבור, אבל באופי כזה שלא חייב להיות שיעזור לו, שהוא יגיד לו שלא יתפלל, ובפרט שהוא מושך את הישראלים האחרים כן להתפלל, אז דנו להקל לו שהוא לא צריך למחות בשבילו. הגמרא שתביא את הברייתא של אותו מחלוקת, והגמרא תביא את הטעמים, למה בית שמאי סבר שהקידוש קודם לפני ברכת היין, ולמה בית הלל סבר שהיין ברכת היין קודמת לקידוש. אומרת הגמרא, תנו רבנן, דברים שבין בית שמאי ובית הלל בסעודה, זה המחלוקות שלהם, בית שמאי אומרים מברך על היום ואחר כך מברך על היין. קודם מברך על היום, קידוש היום, על קידוש על החובה של היום, אחרי זה ברכת בורא פרי הגפן. למה? שהיום גורם ליין שיבוא. מה גורם? היום גורם ליין. שבת גורמת ליין. לכן קודם צריך לדבר על השבת, ואחרי זה על היין. ולא רק זה, הוא כבר קדש היום, ועדיין יין לא בא. מתי שנהיה שבת, אז כבר הייתה שבת, שבת נכנסת, ורק אחרי זה לפני הסעודה הוא עושה קידוש. אז מה קודם? השבת קודמת ליין. ואף אפי שיש אופנים שאדם מיד בין השמשות, מיד שמתקדש היום הוא עושה קידוש, אבל אם כל זה תמיד בדרך כלל, גם כן החיוב של השבת בא קודם. ובית הלל אומרים, מברך על היין, ואחר כך מברך על היום. קודם על היין ואחרי זה על היום. למה? שהיין גורם לקדושה שתאמר. מה גורם לקידוש להאמר? היין. אם אין לו יין הוא עושה קידוש? אומר רשי כן, הוא עושה קידוש על פת. בסדר, הפת זה במקום היין. אם אין לו יין ופת הוא עושה קידוש? הוא לא עושה קידוש. היות שהיין זה מה שגורם לקדושה שתאמר, אומרים בית הלל, לכן הוא עושה את הברכה קודם על היין, בורא פרי הגפן. אומרת הגמרא דבר אחר, עוד טעם, שאדם לוקח יין באמצע שבוע, בכל שמחה, בכל אופן, בכל ברכה, בכל ברכת המזון הוא עושה בורא פרי הגפן. אז זה דבר תדיר. מה שאין כן בשבת זה לא דבר תדיר. לכן תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. דבר אחר, ברכת היין תדירה וברכת היום אינה תדירה. תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. אז לכן הוא מקדים קודם כל את היין, שזה עניין של תדיר. והלכה כדברי בית הלל, הלכה כמו בית הלל, שקודם עושים בורא פרי הגפן, ואחרי זה עושים את הברכה על הקידוש של השבת או על החג. למעשה החידוש הזה שתדיר ושאינו תדיר, זה דבר שגם נפסק להלכה, שהגת אריה הביא את זה בשני אופנים. הרי אנחנו יודעים גם כי בברכת המזון דיברנו על זה למעלה, בברכת המזון אומרים בראש חודש אכל בשבת, מה אומרים קודם? רצה וחליצנו או יעלה ויבוא? קודם רצה וחליצנו, כי זה תדיר יותר קבוע מיעלה ויבוא. תדיר ושלא תדיר, תדיר קודם, אומר על זה השגת אריה. אדם שטעה והוא התחיל לומר יעלה ויבוא, ובתום הוא נזכר באמצע שהוא עוד לא אמר רצה וחליצנו, אומר השגת אריה שיפסיק, יאמר את צבח על יצאנו, ואחרי זה יאמר יעלה ויבוא. זאת אומרת, עד כדי כך שתדיר ושלא תדיר, זה לא רק שזה מקדים אותו, גם כן שיעצור באמצע ויחזור לתדיר. עוד חידוש היה בזמניהם, אבל היו, היו כאלה שחלקו עליו, השגת הראייה היה מעשה פעם בקידוש לבנה. הלבנה לא נראתה הרבה זמן, וכבר היה יום האחרון, הלילה האחרון שאפשר לקדש את הלבנה. ויצא הלבנה בדיוק בזמן שהציבור רצה להתחיל להתפלל ערבית. בבלוז'ין שם השגת הראייה היה רב, באו ושאלו אותו, האם לקדש את הלבנה, כי אנחנו פוחדים אחרי מעריב, הלבנה תיעלם, וכבר לא נוכל לעשות קידוש לבנה, או נתפלל עכשיו מעריב. אז אמר להם גם כן, תדיר ושנו תדיר, תדיר קודם. המעריב עכשיו זה תדיר, אז אם ככה, אנחנו צריכים להתחיל עם המעריב. למה? כי לא בהכרח שאחרי זה לא יהיה לבנה. ייתכן שאחרי זה כן יהיה לבנה, ולכן אני אומר שתדיר קודם. אבל למעשה לא כולם מסכימים איתו. אומרת הגמרא, מהי דבר אחר? למה כתוב עוד פעם לשון של דבר אחר? אומרת הגמרא, וכי תימה, היית אומר, את המטרתי. לבית שמה יש שני סיבות. היין, היום גורם ליין שיבוא, וגם היום שבת גורמת ליין שיבוא, וגם שהשבת באה לפני היין. והייתי אומר, ואח אחד, פה יש רק טעם אחת. פה יש הטעם שהיין גורם לקדושה, היין גורם לקידוש. אחינה מתרתנין, ויש לנו פה גם כשני סיבות. הסיבה השנייה, ברכת היין תדירה, וברכת היין תדירה, תדיר ושנו תדיר, תדיר קודם. לכן הברייתא מביאה דבר אחר, שגם פה אצל בית הלל יש לי שני טעמים, ולכן אני אומר שיש לי פה בית שמאי עם שני טעמים, ויש לי פה בית הלל עם שני טעמים. אז זה אומרת הברייתא, והלכה כדברי בית הלל. אומרת הגמרא פשיטא. בטח שהלכה כמו בית הלל. דענף כבת קול. הרי יצא בת קול מן השמיים, שהלכה כבית הלל. אז מה הוא צריך להגיד להברייתא שהלכה כמו בית הלל? אומרת הגמרא, בואי תאימה קודם בת קול. פה מדברים שזה היה לפני הבת קול, ולכן היינו צריכים לומר את הברייתא. הברייתא חייבת לומר, עוד לפני הבת קול, היא הייתה צריכה לומר הלכה כבית הלל. והיא באה איתה עם התירוץ אחר, לאחר בת קול, מדברים פה אחרי הבת קול. ואנחנו עוברים לדף נ"ב, עמוד א', ורבי ישוע, זה הולך לפי רבי ישוע, דאמר, אין משגיחים בבת קול. הגמרא מספרת שמה בבבא מציע, דף נ"ט עמוד ב', שם היה מעשה עם תנורו של אחנאי של רבי אלעזר, ושם הוא חלק על החכמים ויצא בת קול שהלכה כמותו, אז אפילו שרבי ישוע צעק שאין משגיחים בבת קול, תורה לו בשמיים היא, אחרי רבים לעתות, אז אפילו לפי רבי ישוע, אז פה אני אומר שהלכה כבית הלל. תוסות כבר שואל, הרי קשיא, הלכתה, הלכתה. פה אנחנו אומרים הלכה כבית הלל, כי יצא בת קול שאמרה שהלכה כבית הלל, ושם אנחנו אומרים הלכה כמו רבי ישוע, כי אין משגיחים בבת קול. אבל אומר תוספות שלמעשה, אנחנו אומרים, למה רבי ישוע לא הסכים עם בת קול? כי יחיד ברבים הלכה כרבים. אבל פה גם כן, ההלכה כמו בית הלל, שהם היו הרבים. אבל היו כאלה שסברו שהלכה כמו בית שמאי, כי הם יותר חריפים. לכן אנחנו אומרים שהלכה כמו בית הלל, שגם הם היו הרוב, וגם בגלל שיצא בת קול משמיים, שהלכה כמותם. יש עוברים את זה בחתם סופר, אחרים מביאים את זה גם כן, אחרים מביאים את זה בבית יוסף. יצא בת קול מהשמיים שהלכה כמו בית הלל. למה? כי הם היו ענבים. הם היו מתנהגים בענבה, ולכאורה קשה להבין את זה. נכון שהם היו ענבים, ענבה זה מידה גדולה, אבל למעשה בהלכה. בהלכה לכאורה מי שחריף יותר הלכה כמותו, תוספות אומר, בית שמאי היו מחודדי תפי, הם היו יותר מחודדים, אז למה הלכה כמו בית הלל? בסדר, הם היו ענבים גדולים, מעלה גדולה, אבל בשביל זה הלכה כמותם? רק אנחנו יודעים שבהלכה, ההלכה כמו הבטרה, האחרון. ולמה? כי הראשון אמר את דעתו. האחרון גם שמע את הדעת הראשונה וגם את דעתו. ואם הוא סבר שהוא צודק, הנטייה, הספרה אומרת שההלכה כמותו. נכון שבית שמאי היו יותר חריפים, אבל בית הלל היו ענבים. ענב מוכן גם לשמוע מה שהשני אומר. ולכן בית הלל היו ענבים, הם היו מוכנים לשמוע את מה שבית שמאי אומר, ואם כל זה הם סברו שבית שמאי לא צודקים, יש אנשים חריפים, הוא אומר את שלו, והוא לא רוצה לשמוע מה שמישהו אחר אומר. אבל בית הלל שמעו את בית שמאי, ואם כל זה, הם סברו את מה שהם סברו, זה עניין של בטרה. לכן יצא בת קול ואמרה שהלכה כמותם, כי הם ענבים, ואם הם מתנהגים בענבה, אז הרי הם שמעו גם כן את מה שבית שמאי אומר, וכמו שהגמרא אומרת שהם תמיד היו מקדימים את דברי בית שמאי, לדבריהם, ולכן אנחנו אומרים הלכה כמותם. ברכות דף נון ב' בסייעתא דשמיא אנחנו חוזים דף נון ב' עמוד א' שורה שנייה מלמעלה וסברי בסברי בית שמאי. הגמרא תביא פה לעניין של מחלוקת שלמדנו במשנה. במשנה למדנו מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. האם מקדימים בורא פרי הגפן לברכת השבת, כך סוברים בית הלל, או אנחנו אומרים לא, שיטת בית שמאי היא שצריך להקדים את העניין של קידוש היום. צריך להקדים את העניין של החשיבות של הקידוש, שזה עיקר הקידוש של השבת, לפני שאנחנו אומרים בורא פרי הגפן. הגמרא תשאל עכשיו בשיטת בית שמאי, האם בית שמאי באמת סוברים כך, שאדם יקדים קודם את קידוש היום, קידוש השבת, קידוש החג, קידוש של אותו היום, לפני בורא פרי הגפן? הרי יש דין, שאדם שנכנס לבית שלו במוצא שבת, אז הוא מברך על היין, ועל המאור בורא מורה האש, ועל הבשמים, ואחרי זה אומר הבדלה. אבל הברית אומרת עוד דין, אם האדם הזה אין לו רק כוס אחת, יש לו רק כוס אחת של יין, אז הוא לא יכול לעשות את הכל, למה? כי הוא יוצא לברך ברכת המזון, הוא יוצא לכל סעודה, הוא לא יוכל לברך ברכת המזון על כוס. וכמו שתוספות מביא שהמנדה אמר הזה סובר, שלברך על כוס ברכת המזון זה דבר הכי חשוב שיש, ולכן מותר לאכול גם לפני הבדלה. וכתוב, אז מה הוא עושה? אז כתוב שאותו אדם נוטל ידיים לסעודה, ובברכת המזון הוא מברך ברכת המזון על הכוס, ואחרי זה הוא אומר, יין, מאור ובשמים, ואחרי זה הבדלה. אז מה אנחנו רואים? הוא אומר קודם יין, ואחרי זה הוא אומר את ההבדלה. אז אומרת הגמרא, זה סתירה בבית שמאי. אם בית שמאי תמיד סובר שאומרים קודם את הקידוש, ובסוף אומרים את היין, אז למה פה הוא אומר גם כן, קודם את ההבדלה ואחרי זה את היין? הוא צריך לומר דבר ראשון את היין. והגמרא תשאל, האם זה בית שמאי, אולי זה בית הלל, אבל הגמרא תשאל שזה בית שמאי. בוא נראה את זה בגמרא. אומרת הגמרא, וסברי בית שמאי בברכת היום עדיפה? האם הם סוברים שברכת היום עדיף, שקודם כל צריך לומר את ברכת היום ורק אחרי זה את בורא פרי הגפן? והתניא, הרי למדנו בברייתא, הנכנס לביתו במוצאי שבת, אדם שנכנס לבית שלו במוצאי שבת, מברך על היין, קודם כל עושה את הברכה על היין, ועל המאור, ועל הבשמים, ואחר כך אומר הבדלה. אחרי זה אומר את ברכת ההבדלה. ואם אין לו אלו כוס אחד, אם יש לו רק כוס אחת, אין לו שני כוסות שהוא יוכל לעשות הבדלה, ואחרי זה לעשות ברכת המזון על כוס אחרת, יש לו רק כוס אחת, מניחו לאחר המזון. זה חידוש גדול, אבל המנדה אמר הזה סובר שכוס של ברכת המזון זה דבר חשוב, ולכן מותר לאכול לפני הבדלה, ואחרי זה בברכת המזון הוא עושה את הכל ביחד, אז הוא מברך ברכת המזון על כוס, ומשלשלן כולן לאחריו. אז הוא משלשל את הכל, את כל הברכות האלה, יין, מאור, בשמים, ואחרי זה הבדלה, זה הכל הוא עושה אחרי ברכת המזון. אמרת הגמרא, אז מה אנחנו רואים פה? מה אתה אומר לי שבית שמאי סוברים שקודם כל עושים את קידוש היום, ואחרי זה עושים את הברכה על היין? פה אנחנו רואים שעושה קודם את הברכה על היין, ואחרי זה עושה את ההבדלה. אז עכשיו אומרת הגמרא, אולי זה בית הלל. אומרת הגמרא, אי אפשר לומר שזה בית הלל. למה? כי יש מחלוקת, האם קודם מאור בורא מאורי האש, ואחרי זה בשמים, או בשמים ואחרי זה בורא מאורי האש. פה אנחנו רואים שכתוב בברייתא, על המאור ועל הבשמים. מזה אנחנו לומדים שזה שיטת בית שמאי, שקודם כל עושים על מאור ואחרי זה בשמים, והיא ככה לשיטת בית שמאי, איך ייתכן שעושה את היין, בורא פרי הגפן לפני ברכת ההבדלה, שזה ברכת היום. אומרת הגמרא, והי ממאי דה בית שמאי, מי אמר לך שזה שיטת בית שמאי? דילמה בית הללי, אולי זה שיטת בית הלל. אומרת הגמרא, לא סור כדעתך, אתה לא יכול לומר ככה, למה דיקתא אנחנו אומרים מאור ואחר כך בשמים? ומן שמת לי דאית לי הסברה, מי סובר קודם כל מאור ואחרי זה בשמים? בית שמאי. תתן ללמדנו, אמר רבי יהודה, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על המזון שבתחילה. כולם מסכימים, גם בית שמאי וגם בית הלל מסכימים שקודם כל אומרים את ברכת המזון, ועל הבדלה שהיא בסוף, וכולם מסכימים שההבדלה זה בסוף. על מה נחלקו? על המאור ועל הבשמים. בית שמאי אומרים מאור ואחר כך בשמים, קודם כל עושים בורא מאורי האש ואחרי זה עושים בורא מיני בשמים, ובית הלל אומרים בשמים ואחר כך מאור. אז מזה שאנחנו רואים שהברייתא מדברת ממאור ואחרי זה בשמים, סימן שזה הולך בשיטת בית שמאי, ואנחנו רואים שבית שמאי לפי שיטת בית שמאי קודם כל עושים בורא פרי הגפן ואחרי זה עושים את הברכה של ההבדלה. אבל המסע הגמרא תביא שיש מחלוקת מה הייתה המחלוקת של בית שמאי ובית הלל. וזה מחלוקת של רבי יהודה ורב מאיר. ולכן אומרת הגמרא, מי אומר לך שזה בית שמאי לפי שיטת רבי יהודה? אולי זה הולך לפי בית הלל לפי שיטת רב מאיר. אבל הגמרא תוכיח שאי אפשר לומר שזה הולך בשיטת רב מאיר. כי המשנה שלנו שלמדנו זה שיטת רב מאיר. ואנחנו רואים שזה שונה מהמשנה שלנו. אומרת הגמרא, וממיידי בית שמאי, וליבדי רב יהודה, מי אומר לך ששיטת בית שמאי לפי שיטת רב יהודה? והרי דילמן יכול לומר, בתיללי, וליבדי רב מאיר. נראים לומר שזה שיטת בתילה, לפי מה שרב מאיר. אומרת הגמרא, לא סול כדעתך, דיקתן האחר במסניסין. הרי למדנו את המשנה שלנו, משנה שלנו זה שיטת רב מאיר. בית שמאי אומרים, נר ומזון בסמים והבדלה. איפה נמצא המזון? אחרי הנר. ובתילל אומרים, נר ובסמים, מזון והבדלה. אז מה הראשון? הראשון זה לא המזון. ובברית אנחנו למדנו שהדבר הראשון הוא אומר את ברכת המזון, ואחרי זה הוא משלשל את הדברים האחרים. אחרי זה אומר את הדברים האחרים, אז אי אפשר לומר שלפי שיטת רב מאיר. אומרת הגמרא, ואתה מברייתא קטני, למדנו בברייתא, אם אין לו אלא כוס אחד, מניחו לאחר המזון, ומשלשלן כולן לאחריו, שמע מינא דבית שמאי וליבא דרבי יהודה. ואנחנו רואים מזה שהולך לפי בית שמאי לפי רבי יהודה. אומרת הגמרא, הוא מכל מקום קשיא. הרי קשה. אם ככה זה הולך לפי בית שמאי לפי שיטת רבי יהודה, אז קשה שבמשנה למדנו שבית שמאי סוברים שקודם כל הוא אומר את קידוש היום, ואחר כך הוא אומר בורא פרי הגפן, ופה אנחנו רואים שאומר פה פרי הגפן, אחרי זה אומר את ההבדלה. לכן אומרת הגמרא שצריך לתרץ שתלוי. בית שמאי, נכון שבית שמאי סוברים במשנה שהוא אומר קודם כל את הקידוש של השבת, ואחרי זה עושה בורא פרי הגפן. אבל מתי זה מדובר? בכניסת השבת. בכניסת השבת עדיף שאדם ייכנס לשבת כמה שיותר מוקדם. ולכן הוא אומר קודם כל את קידוש היום, ורק אחרי כן הוא אומר את הבורא פרי הגפן. אבל כשהשבת יוצאת, הרי זה לא יפה שאדם יראה שהוא רוצה להיפטר מן השבת. לכן עדיף שיגיד קודם כל בורא פרי הגפן, ורק אחרי זה שיגיד את העניין של ההבדלה. אומרת הגמרא, כסברי בת שמאי, שני איולי יומה, זה שונה שהיום נכנס מהפוקי יומה, מתי שהיום יוצא. איולי יומה, להכניס את השבת, כמה דמקדמין אלה עדיף, כמה שמקדימים את עניין של השבת עדיף, לכן שיגיד קודם כל קידוש של שבת, ורק אחרי זה אומר את הברכה של בורא פרי הגפן. אבל הפוקי יומה, כמה דמאחרין אלה עדיף, כמה שמאחר להוציא את השבת, זה עדיף. כי איך היא דילו לאבה אלן כמסו, שלא ייראה שיש עליו מסע, שהוא רוצה להיפטר מן השבת, לכן הוא אומר קודם כל בורא פרי הגפן, ורק אחרי כן הוא אומר את הברכה של ההבדלה. למעשה כבר התוספות שואל, הרי אנחנו רואים פה את המושג, שאדם עושה קידוש, בכל האופנים אנחנו אומרים שאדם קודם כל עושה את בורא פרי הגפן, ואחרי זה הוא עושה את הפעולה, את הקידוש, קידוש היום, קידוש החג, הבדלה אנחנו ככה עושים כמו שיטת בתילל, קודם כל בורא פרי הגפן, אחרי זה בורא מורה, אחרי זה בורא מיני וסמים, בורא מורה האש, אחרי זה הבדלה. למה בברכת המזון אנחנו לא עושים כך? למה כשאנחנו מברכים על הכוס, עושים את ברכת המזון, ורק אחרי זה ברוך אתה השם בורא פרי הגפן? גם כשיגידו ברוך אתה השם בורא פרי הגפן, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מזון את העולם כולו, כל ברכת המזון, ואחרי זה שישתו, כמו כל ברכה שאנחנו עושים. אומרת תוספות שברכת המזון זה שונה. למה? ברכת המזון הוא מסיח דעתו מהברכה הראשונה של בורא פרי הגפן. ובפרט שברכת המזון הרי פותרת יין. אז אם הוא מסיח דעתו והוא חושב כבר להיפטר מן היין הזה, אז אי אפשר שיגיד את הברכה לפני ברכת המזון ואחרי כן ישתה. לכן אנחנו נוהגים שברכת המזון, קודם כל עושים את ברכת המזון, ורק אחרי זה אומרים בורא פרי הגפן. הגמרא עכשיו תשאל, לכל פנים, מה אנחנו ראינו? שבית שמאי סוברים שברכת המזון טעונה כוס. הרי למדנו שבית שמאי סוברים שאדם שנכנס, בברייתא למדנו, אדם שנכנס לבית שלו במוצאי שבת, וכבר לילה, ואין לו כוס לעשות בזה ברכת המזון לסעודה שהוא רוצה לאכול, או להבדלה, אז מה הוא עושה? אוכל את הסעודה, לפני ההבדלה, ורק אחרי כן הוא אומר ברכת המזון על הכוס, ואז הוא גם מכניס, משלשל בזה את הברכות, כמו שאמרנו, על העניין של ההבדלה. אומרת הגמרא, זה לא ייתכן שבית שמאי סוברים שאדם צריך כוס כדי לברך. למה? במשנה הרי למדנו, אדם שגמר את הסעודה, והביאו לו כוס אחד, מה הוא יעשה? למדנו מחלוקת בית שמאי בית הלל. בית שמאי סוברים שאדם הזה ישתה את הכוס עכשיו, ויברך ברכת המזון ללא כוס, ובית הלל סוברים לו, עדיף שלא ישתה, שיברך ברכת המזון, וישתה את הכוס אחרי ברכת המזון. אז איך אתה אומר לי שבית שמאי סוברים שברכת המזון על כוס זה מה שחשוב? פה אנחנו רואים שבמשנה למדנו לא ככה. במשנה למדנו שבית שמאי סוברים שישתה את זה בסעודה, ורק אחרי כן יברך ברכת המזון ללא כוס. ולמעשה זה נדון שהפוסקים דנים בזה על הרבה עניינים. שאדם יש לו מצווה שנמצאת לפניו. האם אני אומר, חביבה, מצווה בשעתה, המצווה שיש לי לפני עדיף, כמו שאנחנו אומרים פה, יש לך כוס עכשיו לשתות, תשתה. מה יהיה בברכת המזון? נראה, אם נמצא כוס אחר אז טוב, אם לא אז לא. למעשה דנים בזה על הרבה עניינים, בפרט, אז דחמד, ועוד, הרב מדברצין, דנים על זה, על שאלה ידועה שיש. אדם שבא לרופא, והרופא אומר לו, תשמע, אם תצום עכשיו צום גדליה, אז לא תוכל לצום צום יום כיפור, שזה מאוד קרוב לצום גדליה. אז האם אני אומר שעדיף שאדם יצום מצוף, שלא יצום צום גדליה שזה דרבנן, ואז הוא יוכל לצום את יום כיפור שזה דאורייתא, או אני אומר לא. אני מסתכל עכשיו, עכשיו אני יכול לצום, אני צם. מגיע ערב יום כיפור, אפילו שזה מדאורייתא, אני לא יכול לצום, אז אני לא צם. עכשיו אני פטור. למה? כי כל דבר זה בזמנו. ומספרים את זה על החוזה מלובלין, כשהוא נפגש, הוא מצא את אותו צדיק, השר שלום מבלץ, אדמור הראשון לבית בלץ, הוא מצא אותו בתשעה באב, אז הוא אמר לו, אברך, תלך לאכול. והוא לא הבין למה, והוא הלך לאכול, אבל כשהוא הגיע לרופא בערב יום כיפור, אז הרופא אמר לו, טוב שאכלת בתשעה באב. כי אם לא היית אוכל בתשעה באב, לא היית יכול לצום ביום כיפור. אבל כל פנים, זה העניין, שמזה רוצים ללמוד, שהחוזה מלובלין סבר, שעדיף כן להסתכל בהמשך, שעדיף שיוכל לצום ביום כיפור, ולא לצום תשעה באב, שזה יחסית יותר קל מיום כיפור. על כל פנים, פה אנחנו רואים שבית שמאי סוברים, שיכול לשתות הכוס עכשיו, זה לא משנה לי מה יהיה אחרי זה. ולמעשה אנחנו למדנו שבית שמאי סוברים שכוס של ברכת המזון זה יותר חשוב. אומרת הגמרא, וסדרי בית שמאי ברכת המזון טעונה כוס. האם סוברים בית שמאי שברכת המזון צריך כוס כדי לברך? ואתנן הרי למדנו, בא להם יין לאחר המזון, אנשים גמרו לאכול. והם קיבלו כוס של יין, הביאו לפניהם כוס של יין. אם אין שם אלא אותו כוס, יש רק כוס אחד. בית שמאי אומרים, מברך על היין ואחר כך מברך על המזון. בית שמאי סוברים, אתה לא צריך להמתין עם הכוס הזה עד אחרי ברכת המזון, כדי לברך ברכת המזון בכוס, אתה יכול לשתות את זה. אומרת הגמרא, מה אליו? דמברך ילווה ושתה לי. שהוא מברך על זה והוא שתה את זה לגמרי. אז מה אנחנו רואים? שבית שמאי סוברים שלא צריך כוס לברכת המזון. אומרת הגמרא, לא. דמברך ילווה ומנח לי. הוא לוקח את הכוס, אומר בורא פרי הגפן והוא מניח. אומרת הגמרא, לא ייתכן לומר כזה דבר. הרי אדם שמברך לצורך מצווה, גם כן צריך לטום מהכוס. או אלה שיוצאים ממנו, או שהוא יוצא על ידי ילדים, אבל הוא חייב לשתות. אז בטח אדם שעושה את הברכה על הכוס, בטח שהוא צריך לשתות. אומרת הגמרא, ואמר מה, המברך צריך שיתום. אז אם מי שמברך צריך שיתום, אז בטח אחד שרוצה לשתות, צריך לטום אחרי הברכה. אומרת הגמרא, וטעים לשהוא טועם. אומרת הגמרא, ואמר מה, טעמו. בגמו. אדם שתואם מכוס של יין הוא פוגם את זה, שעכשיו אי אפשר לעשות את זה כוס של ברכה, כוס של קידוש, כוס של הבדלה, כוס של ברכת המזון, אי אפשר אחרי שהוא פוגם את זה. אומרת הגמרא, דתאים לבידי. הוא לוקח את הכוס, הוא אומר על זה ברכה, נשפך לו קצת יין על היד, או שהוא שופך קצת יין לתוך היד, ואז הוא שותה את זה. וממילא, את הברכה של בורא פרי הגפן הוא עשה, והוא גם שתה ממה שהיה לו ביד, ואת הכוס הוא לא פגם. כי הוא לא שתה מהכוס באופן ישיר. ולכן עכשיו יכול לעשות ברכת המזון על הכוס. אבל למה בית הלל סוברים שלא? אז אומר הראב"ד, כי בית הלל סוברים שברגע שהוא שותה מהיד, הוא שפר קצת, אז זה גם כן עניין של פגום. או כמו שהריטב"א מסביר, שעצם הדבר, שזה כבר לא כוס מלא, הרי למדנו אחד מהדברים שצריך כוס של ברכה שהוא יהיה מלא. אז אם הוא שופך, אז זה כבר לא מלא, ולכן שאדם לא יעשה ככה. כבר דיברנו על זה שבהבדלה, אדם עושה בורא פרי הגפן, ואחרי זה שומע את אשתו עושה בורא מיני בסמים, הוא לא יכול לענות אמן, כי זה בעצם הפסק. אז דיברנו על אחד מגדולי הפוסקים, שהוא היה, אחרי בורא פרי הגפן, היה מניח את הכוס, הרי בהבדלה שמים שפע על הכוס, אז היה מניח את הכוס, והיה מלקק את האצבעות, וממילא כבר היה יכול לענות אמן, כי הוא כבר ליקק, הוא כבר אין הפסק של בורא פרי הגפן, כי הוא כבר ליקק את היין שהיה לו על הידיים. אבל אומרת הגמרא, אם כל זה, הרי צריך שיעור, אם הוא שפך לתוך היד, אין שיעור. אומרת הגמרא, ואמר מר, כוס של ברכה צריך שיעור. והכפחית למשיעורי. עכשיו הוא שפך את זה לתוך היד, אז יש פחות מהשיעור. אומרת הגמרא, דנפיש להתפי משיעורי. יש יותר משיעור. אומרת הגמרא, אם ככה, אז למה שלא יעשה ברכת המזון וגם ישתה? אם אין שם אלא אותו כוס קטני. הרי אנחנו למדנו שיש רק כוס אחד. אומרת הגמרא, כן, יש כוס אחד עם שיעור וחצי, אז את הצד הזה הוא יכול לשתות, ואת הכוס עם השיעור הוא שומר לברכת המזון. תרי להווה ומחד נפיש. שניים לא היה, אבל שיעור, יותר משיעור זה היה. אומרת הגמרא, ותנא רב חייא בית שמאי אומרים, מברך על היין ושותהו, ואחר כך מברך ברכת המזון. פה כתוב במפורש, הוא מברך על היין והוא שותה את זה, והוא לא משאיר לברכת המזון כוס של ברכה. אומרת הגמרא, אלא תראי תנאי ולידי לבית שמאי. יש פה שני תנאים שאמרו בשם בית שמאי. אחד אמר שבאמת שותים את כל הכוס. אחד סבר ששותים את כל הכוס כי אין ברכה טעונה כוס, לא צריך לברכת המזון כוס. ואחד סבר שלא שותה את כל הכוס, הוא רק טועם קצת, כי למה? כי ברכת המזון צריך כוס. יש עניין, כמו שדיברנו בגמרא למעלה, על עניין של כוס של ברכה. ולכן נוהגים, אחרי קידוש של שבת בלילה, לוקחים את הבקבוק ושופכים מהכוס לתוך הבקבוק, כדי שבבקבוק יהיה כוס של ברכה. ככה אדם גומר את הבקבוק מצי שבת, אז יש לו כבר כוס של קידוש של שבת בלילה, כוס של קידוש של שבת בבוקר, והבדלה, ולפעמים יש לו גם את ברכת הזימון של ברכת המזון, יש לו פה כוס של ברכה, יש לו שפע של ברכה. אבל מה? צריך לדעת איך עושים את זה. כי פה למדנו שאדם לוקח את הכוס, והוא שותה מהכוס, אז יש פה עניין של פגימה. יש פה עניין שהוא פגם את השתייה שהוא שתה. ועכשיו אם הוא ישפוך מהכוס הזה שהוא שתה, הוא ישפוך לתוך הבקבוק, אז הוא פוגם את כל הבקבוק. לכן מביא המגן אברהם בשם הכנסת הגדולה, שאדם ייקח את הכוס, ישפוך את זה, ימלא עוד לתוך הכוס, זאת אומרת, אחרי שהוא גמר את הקידוש והוא שתה מהכוס, אז שימלא מהבקבוק לתוך הכוס, ואז על ידי שהוא ממלא, הוא מתקן את הפגימה של הכוס, ואז הוא יכול, אחרי שהוא כבר תיקן את זה, הוא יכול לשפוך בחזרה, ואז הוא מערבב בחזרה את הכוס של הברכה, ולמעשה הוא לא פגם שום דבר. וזה גם העניין של שלוש טיפות מים שבטפטפים מיד בהתחלה, אחרי שהוא עשה את השטיפה וההדחה של הכוס, שהוא מטפטף את זה לבקבוק, שאם בבקבוק מישהו שתה מזה מהיין שניצא בבקבוק, אז את המים שהוא מטפטף לתוך היין, כבר דיברנו על זה, זה עניין שהוא מתקן, שלא יהיה המים פגומים, רק שיהיה ראוי לעשות בזה קידוש. למדנו מה שהיה בזמנם, בתחילת הסעודה היו שותים כוס של יין, והכוס של יין הזה היה גורם לתיאבון. אבל בית שמאי סוברים שקודם כל ליטול את הידיים ואחרי זה ישתה את הכוס הזה. בית הלל סוברים שקודם כל ישתה את הכוס ורק אחרי זה ליטול את הידיים. והגמרא תביא מהמחלוקת, הגמרא תביא ברייתא, שהברייתא מסבירה. בית שמאי סוברים שקודם כל ליטול את הידיים ואחרי זה ייקח את הכוס ואחרי זה ישתה את הכוס. למה? כי אנחנו חוששים, אם הוא לא ייטול ידיים, אנחנו חוששים שהרטיבות שיש מאחורי הכוס, הכוס רטוב מאחוריו, אז זה יתאמה מהידיים. זאת אומרת, הידיים הרי, הידיים של בן אדם רבנן גזרו שזה שני לתומה. וזה מתאמה משקין, זה גם גזרה מדרבנן, שמשקין יכולים להתאמה משני לתומה. ואז עכשיו המים נהפכים, המשקין האלה נהפכים להיות ראשונים לתומה, והם יתאמו את הכוס. לכן אומרים רבנן, שאדם ייטול את ידיו, ימזוג את ידיו, ורק אחרי זה ייטול את ידיו, ורק אחרי זה ימזוג את הכוס. אומרת הגמרא, תנו רבנן. למדנו במשנה בית שמאי אומרים וכולי, תנו רבנן, בית שמאי אומרים, נוטלים לידיים, קודם כל נוטלים את הידיים, ואחר כך מוזגים את הכוס. אחרי זה ממלאים את הכוס. שאם אתה אומר מוזגים את הכוס תחילה, אם אתה אומר שקודם כל ימזוג האדם את הכוס, ורק אחרי זה ייטול את הידיים, גזרה שמה יתמו משקין שאחורי הכוס מחמת ידיו. שהמשקה שנמצא מאחורי הכוס, יש לו כוס, הכוס רטוב מאיפה שהוא אוחז את הכוס, אז שמה ייטמא, כי הידיים שלו זה שני לתומה, ומשקין יכולים להיטמא משני לתומה, וזה נהפך להיות ראשון לתומה, ויחזרו ויטמאו את הכוס, ואז המים האלה יחזרו ויטמאו את הכוס, אז הוא ישתה בכוס טמא. לכן עדיף שקודם כל ליטול את הידיים, ורק אחרי זה ימזוג את הכוס. אומרת הגמרא, וליטמאו ידיים לכוס. הידיים שלו הרי שני לתומה, אז יתאמה, הרי הוא מחזיק את הכוס, שהידיים מיד יתאמו את הכוס. אומרת הגמרא, ידיים שניות הן, ואין שני עושה שלישי בחולין, אלא על ידי משקין. הרי הידיים זה שני. השני לתומה לא יכול לעשות שלושי בחולין. בתרומה, בקודשים כן, כי תרומה וקודשים שזה יותר, ברמה יותר רוחנית גבוהה, אז יכול לגרום לזה תומה. אבל בחולין לא, רק על ידי משקין. אז לכן אני אומר, שאם הכוס רטובה מאחורה, אז הוא יתאמת המשכין, ואז המשכין האלה נהפכים להיות ראשון לטומאה, וזה יתאמת הכוס. אבל אם הוא נוטל ידיים, אין מה לחשוש על זה. אבל מה אומרים בתילל? בתילל אומרים לא. אנחנו חוששים שאם הוא יטול את ידיו, והידיים שלו, שהוא יטול את הידיים, הוא לא ינגב אותם כמו שצריך, ואז יהיה לו קצת מים בידיים. ועכשיו הוא יגע בכוס, שהכוס הוא תמה שני לטומאה, אז המים של הידיים שלו, זה יתאמה, וזה יהפך להיות ראשון לטומאה, כי משכין יכולים לקבל טומאה משני לטומאה, והם נפחים להיות ראשונים לטומאה, ואז זה יתאמה את הידיים שלו, ויהיה לו כל הסעודה, ידיים טמאות. אומרת הגמרא, ובתילל אומרים, מוזגין את הכוס, ואחר כך נוטלים לידיים. עדיף שקודם כל ימזוג את הכוס, ואחרי זה ייטול ידיים לסעודה. שאם אתה אומר, נוטלים ידיים תחילה, אם אתה אומר שיטול קודם כל את הידיים, אז גזרה שמה יתאמו משכין שבידיים מחמת הכוס. אנחנו חושבים שהוא לא ינגף את הידיים טוב, ואז הידיים שלו יהיו קצת רטובות, ואז זה יקבל את התאומה מהכילי, מהכוס, ויחזרו ויתאמו את הידיים, וכל מה שהוא יוכל יהיה תאמה, בגלל שהוא נתמע מהכוס. הרי אומר תוספות, אם ככה גם כן נגיד, כל אדם, אדם מתיישב לסעודה, נוטל ידיים, נאמר, אולי הוא לא נגף את הידיים טוב, ואז הוא נתמע מהכוס, שהכוס הוא תמה על ידי המים שיש לו בידיים. אומרת תוספות, וזה גם דרך של אנשים, בפרט בימינו שנראה בהמשך, שבימינו העיקר הניגוף זה חלק מהמצווה. אז אומרת תוספות, שהולך לטול ידיים כדי לשתות כוס יין, אז הוא לא מנגב את זה כמו שצריך, ואז אני חושש שישאר קצת מים על הידיים, בזה הוא יקבל את התאומה. אבל אדם שהולך לטול ידיים לסעודה, אדם כזה מקפיד לנגב את הידיים טוב, שלא יישאר בכלל מים על הידיים. וזה העניין בכלל שדנים בזה הפוסקים גם כן בזמננו. הרי איך אנחנו יודעים, הרי כל מצווה צריך לעשות עובר לעשייתן. אומרים את הברכה, ואחרי זה עושים את המצווה. חוץ מנטילת ידיים, אדם נוטל את ידיו, ואחרי זה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. למה זה הרי לא עובר לעשייתן? רק אנחנו אומרים שהניגוף זה חלק מהמצווה, ולכן הוא עושה את הברכה, והוא עובר לעשייתן שהוא מנגב את הידיים. ובכלל יש מהפוסקים שדנים על המכונות ייבוש שיש בימינו. יש מהפוסקים שאומרים, יש שרוצים להעיר, אם הוא מנגב את זה על ידי עם מכשיר חשמלי, אז למעשה לא ניגוב, אין פה עובר לעשייתן. אבל החומרים אומרים, אחרים אומרים, מה ליהת, מה ליהך, מה זה משנה איך הוא מייבש את הידיים? עצם ייבוש הידיים זה עניין של מצווה, עובר לעשייתן. אבל כל פנים פה אנחנו רואים שצריך לחשוש לזה, אולי המים יהיו רטובות, ימשיך להיות רטובות, ואז יהיה עניין של תאומה. כי מה שיש מגבת מאוד מאוד רטובה, שהרבה התנגבו בזה, אז אפילו אם הוא מתנגב בזה, זה נשאר תמה. וזה עניין של בשבת איסור שחיטה. אבל על כל פנים, זה אנחנו חוששים שהוא לא ינגב את הידיים כמו שצריך, ואז יישאר לו מים בידיים, והוא יבוא, והוא יקבל תאומה מהכוס. שואלת הגמרא, ולהתאמה כוס לידיים. שהכוס עצמו יתאמה את הידיים, אומרת הגמרא, אין כלי מתאמה אדם. הכלי לא מתאמה את אדם. למה? הכלי הוא שני לתאומה. ואז הוא לא מתאמה את האדם אם האדם אין לו משקים. ועל זה אומר רשי, באמצע הסעודה יש לו משקים. הוא טבל את הידיים בתבלינים, הוא טבל את הידיים בכל מיני מאכלים שיש לו, אז למה שלא ייקח תאומה מהכלי? כי אז הכלי מתאמה את המשקים, והמשקים מתאמין את האדם. אומר רשי, שכל המאכלים שהוא אוכל, אפילו אם זה טיבול מסוים, אז זה גם כן יש לזה דין של אוכל. אין לזה דין של משקים. ואם אין לזה דין של משקים, זה לא מביא את התאומה אליו. אומרת הגמרא, ולהתאמה למשכין שבתוכו. שהכלי עצמו יתאמה את המשכין שנמצא בתוכו. אומרת הגמרא, אך מדברים פה בכלי שנטמעו אחוריו במשכין, עסקינן. מדברים פה על כלי שהוא נגע במשקה תמה, וממילא הוא נטמע רק מאחורה. בתוכו טהור וגבו תמה. בתוכו הוא טהור ומבחוץ הוא תמה. ניתנו למדנו. כלי שנטמעו אחוריו במשכין, כלי שמאחורה הוא נטמע במשכין, אחוריו טמאין, מאחורה הוא תמה. ואנחנו עוברים לדף נ"ב עמוד ב. תוכו הפנימי שלו ועוגנו, זה השפה שלו ואוזנו, זה הידיות שמחזיקים אותו, וידיו תאורים. כל הדברים האלה הם תאורים, ורש"י גם מסביר, זה עניין של טומאה שגזרו רבנן, לכן הם אמרו, צריך לחדש את החידוש הזה כדי לדעת שזה טומאה מדרבנן, ולא יבואו לשרוף קודשים ותרומה שנגעו בזה. לכן השאירו את החידוש הזה, שבתוכו הוא יכול להיות טהור, ובחוץ טמא. אבל נטמע תוכו, נטמע כולו. אבל אם הוא נטמע מתוכו, אז אני אומר שהוא נטמע לגמרי. על כל פנים, מה ראינו פה? בית שמאי סוברים, שחוששים. חוששים שהאדם יטמא מהמים שבחוץ, ובית הלל סוברים, שאנחנו חוששים שהאדם יטמא מהכלי. על כל פנים, הגמרא עכשיו תביא מה השורש המחלוקת שבין בית שמאי ובית הלל. הגמרא תביא שבית שמאי סוברים שאסור להשתמש עם כזה כלי. אסור להשתמש עם כלי תמה, ולכן אין לי מה לחשוש מהכלי. אז אני חושש שאדם יתמה את הכלי. אבל בית הלל סוברים שאדם מותר לו להשתמש עם כזה כלי, ולכן אני אומר שאדם קודם כל ישתה את הכוס, ורק אחרי זה ייטול ידיים. אומרת הגמרא, במאי כמפלגי, במאי הם חולקים, בית שמאי סברי, אסור להשתמש בכלי שנטמעו אחורה במשקים. אסור להשתמש עם כזה כלי שהוא נטמע מאחורה במשקים, גזרה משום ניצוצות. אנחנו חוששים שבאמצע השתייה יהיה את זה כל מיני ניצוצות, ואז יבוא לטמא אותו. וממילא אסור לאדם להשתמש עם כזה כלי, ולכלי מגזר, וממילא אין מה לגזור שמא יטמעו המשקים שבידיים בכוס. וממילא אין מה לגזור שהאדם הזה יטמא. למה? כי אסור להשתמש עם כוס טמא. ובתילל סברה, מותר להשתמש בכלי שנטמעו אחורה במשקין, מותר להשתמש בכזה כוס, אמרה, הם אומרים ניצוצות לא שכיחה, זה לא דבר שכיח שיהיה ניצוצות ואדם יתאמה מהכוס, ואיקל המחה שיש מלחשו שמה יתאמו משקין שבידיים מחמת הכוס. אנחנו חוששים שאולי אדם יש לו ידיים רטובות, ואז הוא יתאמה מהכוס, לכן אנחנו אומרים שיתול ידיים רק אחרי שהוא שתה מהכוס, זה שיטת בתילל. אבל שלום, למה נוער וחדן שאלה מעניינת מהגמרה שלנו? הרי אנחנו יודעים, אנשים עושים הבדלה, ממלאים בשפט הכוס עד שהכוס נשפך מבחוץ. אז אומר את זה, שלום, למה נוער וחדן לא צריך לשפוך עד שישפך מבחוץ. פה אנחנו רואים מה הגמרה אומרת, משום ניצוצות לא שכיחה. זה לא דבר שכיח שיהיה ניצוצות על הכוס מבחוץ. אבל אם אנחנו אומרים שבכל שבוע בהבדלה צריך לשפוך שיהיה מבחוץ גם כן, אז זה כן שכיח. הרי כל שבוע יהודי עושה את זה. מזה אנחנו רואים, באמת צריך שיהיה כוס מלא, כוס מכובד. וכמו שאדם מכבד את האורח שלו, מכבד אותו עם כוס מלא, הוא לא מכבד אותו עם כוס שנשפך על גדותיו, ואפילו לא מלא, שאם האורח ירים את זה להישפך, זה לא עניין של דרך ארץ. מזה אנחנו רואים, צריך למלות את הכוס, אבל לא למלות את זה עד כדי כך שיכול להישפך. בהמשך של הברייתא כתוב דבר אחר, תכף לנטילת ידיים סעודה. והגמרא תביא מה זה דבר אחר. אז הגמרא תביא שבית הלל אומרים לבית שמאי, אפילו לשיטתכם גם כן צריך ליטול ידיים אחרי ששותים את הכוס. ולמה? כי צריך מיד אחרי נטילת הידיים להתחיל עם הסעודה. אומרת הגמרא דבר אחר, כתוב המשך של הברייתא, דבר אחר תכף לנטילת ידיים סעודה. אומרת הגמרא, מהי דבר אחר? אומרת הגמרא, אחי כאמר לו בית הלל לבית שמאי. ככה הם אמרו בית הלל לבית שמאי. לדידכו דאמריתו, אסור להשתמש בכלי שמאחוריו טמאין. אתם אומרים שאסור להשתמש עם כלי שמאחורה הוא טמא. למה דגזרינן משום ניצוצות? אנחנו חוששים אולי יהיה עליו ניצוצות וזה יטמא את היד של האדם. אפילו אחי, עדיפה תכף לנטילת ידיים סעודה. שלנו עדיף כי מאוד חשוב ליטול ידיים מיד לפני הסעודה. ואילו לשיטתכם נוטלים ידיים לפני ששתים את היין. וזה לא נכון כי צריך ליטול ידיים ומיד ללכת לסעודה. גם לתכף לנטילת ידיים סעודה, יש הרבה אנשים שמזלזלים בזה, הם נוטלים ידיים ומחכים עד שכולם יתלו, ועד לפעמים זה נסחב הרבה זמן, צריך להיזהר בזה כי צריך תכף לנטילת ידיים מיד להתחיל בסעודה. אבל אם כל זה הטס מביא מתוספות, מביא עטורי זהב, שמה שאנחנו אומרים לתכף לנטילת ידיים סעודה, צריך שיהיה חלק מהסעודה, כי יש אנשים שהם נוטלים ידיים, ועושים קידוש, מחלקים את הקידוש לבני הבית, ועושים המוציא לחם מן הארץ. והטס מביא מתוספות שזה נכון לעשות כך. למה? כי כל העניין זה שייך לסעודה. כל העניין שהוא עושה, לחלק את היין, למזוג יין שהוא צריך למדוד בדיוק מה הכמות שהוא מוזג, מה הרבב, זה כבר עניין שזה הפסק. אבל אם הוא מחלק את היין, אז זה טוב, כי תכף נטילת ידיים סעודה, שגם הקידוש זה חלק מהסעודה, ולכן הוא יכול ליטול ידיים, לעשות קידוש, ואחרי זה לברך המוציא לחם מן הארץ. למדנו במחלוקת דרך של אנשים, אדם נטל ידיים לסעודה, ניגב את הידיים במפה, ועכשיו הוא רוצה להשאיר את המפה אצלו כדי שיוכל לנגב בזה במשך הסעודה. אבל איפה הוא שם את המפה? למדנו בית שמאי אומרים שהוא שם את המפה על השולחן. ולמה על השולחן? כי בית שמאי אומרים, אנחנו חוששים שהכיסא, המיטה שהאדם הזה יושב על זה, אז זה טמא. והמשקים שיש במפה יקבלו את הטומאה, ועכשיו האדם ייגע במשקים האלה, הוא יתאמה את עצמו. האדם הזה ייגע במפה, שהמפה גם כן הייתה טמאה, אז הוא יתאמה את עצמו. ולכן שישים את המפה על השולחן. אבל בתילל סוברים אנחנו חושבים שהשולחן הוא טמא. ולכן הוא לא יכול לשים את המפה על השולחן, כי אז יקבל טומאה מהשולחן ויתאמה אותו, ושישים את זה על הכיסא. אומרת הגמרא, בית שמאי אומרים מקנח וכו', תנו רבנן. זה הברייתא ההמשך של המעלה שזה מסביר את המשנה שלנו, בית שמאי אומרים מקנח ידיו במפה ומניחה על השולחן. הוא מקנח את הידיים במפה שלו, והוא שם את זה על השולחן. שאם אתה אומר על הכסת, הוא שם את זה על הכיסא שלו, על המיטה שלו, גזרה שם יתמו, משקין שם במפה, מחמת הכסת. אנחנו חוששים שהמשקין שנמצאים בתוך המפה, הם יקבלו תומה מהכיסא. והגם שהכיסא הוא שני לתומה, אבל עם כל זה, משקין יכולים לקבל שני לתומה. ויחזרו ויתמו את הידיים, אחרי זה הוא ייגע במפה, הוא יתמה את הידיים שלו. שואל את הגמרא, ונתמיה כסת למפה, אבל שהכיסא יתמה בפני עצמו את המפה, בלי המים, אומרת הגמרא, אין כלי מתמה כלי. הרי כלי, שהוא לא אב התומה, הוא לא יכול לתמות כלי אחר, רק משקין. אומרת הגמרא, ונתמיה כסת לגברא גופה, שהכסת, הכיסא, המיטה שהוא יושב על זה, יתמה את האדם עצמו. אומרת הגמרא, אין כלי מתמה אדם. אפילו שאת הידיים כן, אבל את הידיים הוא ישמור. על כל פנים, לכן דווקא באופן הזה יכול לתמות על ידי המשקין, לכן שישים את המפה על השולחן. כך סוברים בית שמאי. ובית הלל אומרים על הכסת, שישים את זה על הכיסא שלו. שאם אתה אומר על השולחן, אם אתה אומר שישים את זה על השולחן, גזירה שמה יתמו משקין שבמפה, מחמת השולחן. אנחנו חושבים שהמשקים שיש בתוך הרטיבות שיש במפה, הוא יקבל תומה מהשולחן, ויחזרו ויתמו את האוכלים, ואז יחזור ויתמה את האוכל, שהמפה נוגעת באוכל, היא נוגעת בלחם, אז היא תתמה את הלחם, היא תתמה את המאכלים. ולתמה שולחן לאוכלים שבתוכו. שואלת הגמרא, אם ככה שהשולחן יתמה את האוכלים, אומרת הגמרא, אחר מדברים פה בשולחן שני עסקינן. מדברים פה בשולחן שהוא שני לתומה, ואין שני עושה שלושי בחולין, אלא על ידי משקין. הרי שני לא יכול לעשות שלושי בחולין, רק על ידי משקה. לכן אני אומר שהשולחן, אנחנו פחדים שהוא ייגע במפה, שהמפה רטוב ויש לו משקין, אז המפה נפרת להיות שני לתומה, ואז יתמה את האוכלים, הופכת להיות ראשון לתומה, ואז יתמה את כל האוכלים של השולחן. ולכן באופן כזה אנחנו אומרים, שבית הלל סוברים שעדיף וצריך לשים את המפה על הכסת, ולא לשים את זה על השולחן. למעשה מה הם חולקים? הוא חושש מהתומה, מהכיסא, והוא חשש על התאומה על השולחן, מה המחלוקת שלהם? אז הגמרא תביא דבר ראשון, המחלוקת שבית שמאי סוברים, ששולחן, שהוא שני לתאומה, אסור לאכול עליו. למה? כי כמו שאמרנו, תרומה שהוא יותר קדוש, הוא גם יכול לקבל תאומה משני לתאומה. לכן אומרים בית שמאי, על שולחן שהוא שני לתאומה, בכלל לא אוכלים. אבל בית הלל אומרים, כן אוכלים. למה? כהנים הם זריזים. אלה שאוכלים תרומה הם זריזים והם נזרים לא לאכול על כזה שולחן. עומד הגמר במאי כמיפלגי בית שמי סברי, אסור להשתמש בשולחן שלי, אסור להשתמש בשולחן שהוא שני לתרומה, למה גזרה משום אוכלי תרומה? גזרה שהאוכלי תרומה לא יבואו לאכול על כזה שולחן, אבל בית הלל סברי מותר להשתמש בשולחן שני, אוכלי תרומה זריזים הם. אלה שאוכלים תרומה הם זריזים, ואין לחשוש שהם יבואו לאכול על כזה שולחן. דבר אחר, אין נטילת ידיים לחולין מן התורה. והגמרא תסביר, הברייתא אומרת שאין, לא צריך מהתורה ליטול ידיים לצורך חולין. ולכן, אומרים בית הלל לבית שמאי, נכון. נכון ששייך תומה מהכיסא, ונכון ששייך תומה לאוכל. אבל התומה שנמצאת בכיסא, לאיפה היא יכולה להיכנס? לתמות את הידיים. בית שמאי אומרים, אנחנו חוששים שהמפה תתמה מהכיסא דרך המים, וזה יתמה את הידיים של האדם. אבל אנחנו מדברים לפי בית הלל, שהם חוששים שהמפה תתמה את האוכל, הם מדברים על תומת אוכל. תומת אוכל יש לו עיקר מן התורה. תומת ידיים אין לו עיקר מן התורה. לכן, כמו שהריטב"א מסביר, נכון שבית הלל אומרים צריך לחשוש לשניהם, אבל באופן שיש לי חשש או תומת ידיים, או תומת אוכל, אני חושש לתומת האוכל. כי תומת האוכל יש לו עיקר מן התורה, מה שאין כן תומת ידיים אין לו עיקר מן התורה. אומרת הגמרא, מהי דבר אחר? אחי כאומר לה בית הלל לבית שמאי. וכי תאמרו מה ישנה גבי אוכלין דרך השינן. למה דווקא אוכל אנחנו חוששים שהוא יתמה מן המפה? ומה ישנה גבי ידיים דלא חשינן, שאנחנו לא חוששים. אפילו אחי עדיפה, דאין נטילת ידיים לחולין מן התורה, הרי אין חיוב של נטילת ידיים לחולין מדאורייתא, זה גזירת דרבנן, אבל מדאורייתא לא. מוטב שיתמו ידיים דלת לו עיקר מדאורייתא, עדיף שיתמו ידיים שאין לזה חיוב, אין לזה עיקר מן התורה, ואל יתמו אוכלין דאית לו עיקר מדאורייתא. כמו שמענו מהריטב"א, שבעצם נכון צריך לחשוש על שניהם, אבל מה, באופן שיש לי או זה או זה, אני אקפיד יותר על התאומה של האוכלים, שזה יש לו עיקר מן התורה, שאוכל נטמע מן התורה, ולכן אני אקח את המגבת ואני אשים אותו על הכיסא, שבמקרה הכי גרוע יתמה הידיים, שהידיים זה דבר שאין לו עיקר מן התורה. עוד למדנו במשנה מחלוקת, מה עושים קודם? האם קודם מורידים מן השולחן, כשאוכלים בשולחן, או האם מנקים את הרצפה כשאכלו על הרצפה, או נוטלים קודם כל נטילת מים אחרונים. בית שמאי סוברים שקודם כל מורידים מהשולחן. ולמה הגמרא תביא שבית שמאי סוברים? אנחנו חוששים שהם יטלו מים אחרונים, אז יש חתיכות לחם על השולחן, והלחם הזה יתרטב, זה יימאס, ומקלקלים את זה. לכן עדיף שקודם כל יורידו מהשולחן, ואז יעשו מים אחרונים. אומרת הגמרא, בית שמאי אומרים מכבדים וכולי. תנו רבנן, בית שמאי אומרים מכבדים את הבית, קודם כל מנקים את השולחן, את הרצפה, ואחר כך נוטלים לידיים. שאם אתה אומר, נוטלים לידיים תחילה, אם אתה אומר שקודם כל נוטלים את הידיים מים אחרונים, נמצא אתה מפסיד את האוכלים, אתה מפסיד את האוכל, נשאר חתיכות לחם, נשאר מאכל על השולחן, ואתה נוטל ידיים וזה יתרטב, זה יימאס. אבל נטילת ידיים לבית שמאי תחילה לא סבירה לו, הם לא סוברים שיתלו קודם כל את הידיים, מה איתם המשים פירורים. יש הרבה שלא גורסים את זה, את מה שהגמרא עכשיו חוזרת, כי זה מה שלמדנו, אבל כל פנים שבית שמאי סוברים שקודם כל מורידים מהשולחן, ורק אחרי זה נוטלים ידיים. ובתהילל אמרו, אם שמש תמיד חכם הוא, נוטל פירורים שיש בהם כזית. אם השמש תמיד חכם, אני לא צריך לחשוש שהלחם יירטב. כי השמש הוא תמיד חכם, הוא מוריד קודם כל את החתיכות לחם שיש בזה כזית. הוא מניח פירורים שאין בהם כזית. הוא מניח מה הוא משאיר על השולחן? את הפירורים שאין בזה כזית. ועל זה אנחנו לא חוששים שזה יירטב. מסייע לה לרבי יוחנן, דמר רבי יוחנן, פירורים שאין בהם כזית מותר לאבדן ביד. מותר לאבד את זה, וממילא לא צריך לחשוש לזה. אגם תוספות מביא מהגמרה בחולין, שהגמרה אומרת שזה לדרוך על זה אסור, כי זה גורם עניות, אבל לכל פנים, מותר לאבד את זה בידיים, אם זה נמצא דרך כבוד על השולחן, מותר לזרוק את זה, מותר לאבד את זה, ולכן אני אומר, לכם בתילל סוברים, שהוא קודם כל ייטול ידיים, כי את החתיכות הגדולות, השמה שתמיד חכם כבר הוציא, את החתיכות הקטנות, אין בזה שום איסור, לכן הוא יכול ליטול נטילת מים אחרונים, ואחרי זה להוריד מהשולחן. הגמרא תביא מה המחלוקת שלהם. אומרת הגמרא, המחלוקת שלהם, האם מותר להשתמש בשמש עם הארץ? ולמעשה, בתילל סוברים, שאסור להשתמש בשמש עם הארץ. אז אם מה כן? אם מה ישתמשו בשמש תמיד חכם? שמש תמיד חכם, הרי אסור להשתמש בתמיד חכם. רק מדברים פה שאסור, בתילל סוברים, שאסור להשתמש עם שמש שלא יודע הלכות סעודה. לוקחים אחד שישמש את הסעודה, הוא צריך לדעת הלכות סעודה. נכון שהוא לא נקרא תלמיד חכם בשביל זה, אבל צריך לדעת הלכות סעודה, וממילא הוא יודע שצריך להוריד את החתיכות הגדולות מהשולחן. אבל בית שמאי סוברים שמותר להשתמש בשמש עם הארץ, ולכן צריך קודם כל להוריד מהשולחן, ואחרי זה ליטול נטילת ידיים. אומרת הגמרא במאי קמיף לגי מים חולקים, בית הלל סברו אסור להשתמש בשמש עם הארץ, אסור להשתמש, וכמו שהמאיר מסביר, אסור להשתמש בשמש שלא יודע הלכות סעודה, אבל בית שמאי סברו מותר להשתמש בשמש עם הארץ, מותר להשתמש עם כזה שמש. אמר רבי יוסי בר חנינא, אמר רבונה, בכולי פירקין, בכל הפרק שלנו הלכה כבית הלל. הכל הלכה כמו בית הלל. בר מה, חוץ מהלכה הזאת, הלכה כבית שמאי, שמותר להשתמש בשמש עם הארץ, וממילא קודם כל מורידים מהשולחן, ורק אחרי זה נוטלים מים אחרונים. אבל ורב אושי עמד נאיפך, הוא למד הפוך. הוא למד במשנה שלנו שבית שמאי סוברים, שקודם כל ייטול נטילת ידיים, ורק אחרי זה יוריד מהשולחן. ובית הלל סוברים שמותר להשתמש בשמש עם הארץ, שייטול, שיוריד מהשולחן, ורק אחרי זה שייטול נטילת מים אחרונים. ובענמי הלכה כבית הלל. הוא סבר שבית הלל סוברים את ההלכה הזאת, ולכן הוא אמר שבכל המקומות בפרק שלנו הלכה כמו בית הלל, כי בית הלל הם אלה שסברו שמותר להשתמש בשמש עם הארץ, וממילא שיוריד מהשולחן, ורק אחרי זה יברך ברכת המזון. למעשה בזמננו לא מקפידים את זה, אנחנו גם כן היום לוקחים עמי ארצות, אנחנו לוקחים, יש גם לוקחים גויים בתור שמשי סעודה, ואנחנו לא מקפידים על העניין הזה. אז יש מה, יש שאומרים, אולי אפשר לומר את זה, שהיום בכלל מה שנשאר על השולחן בנקו הולך לזבל, או שגם מים אחרונים לא עושים את זה על השולחן, עושים את זה מתחת לשולחן, או שעושים את זה בתוך כלי, על כל פנים זה לא עושים את זה בצורה כזאת, שהרי עושים את זה מיעוט דמיעוט, עושים את זה קצת, ואלה שעושים הרבה, אז בנקו הולכים למקום שיש הרבה מים על כל פנים, אז לא צריך לחשוש לעניין הזה, ולכן לוקחים שמש עם הארץ. על כל פנים, מה שאנחנו ראינו במשנה, מחלוקת מה הסדר. בית שמאי אומרים, נר ומזון וכולי בסמים והבדלה. קודם כל נר, מזון, בסמים והבדלה. אז הבסמים אחרי הנר. בית הלל אומרים, נר ובסמים, מזון והבדלה. כך למדו במשנה. אז גם כן, נר הראשון ואחרי זה בסמים. אז אנחנו רואים שבכל אופן מקדימים את הנר לבשמים, בין לפי בית שמי ובין לפי בית הלל. הגמרא תביא שרבה, שהוא עשה הבדלה, הוא הקדים את הבשמים לפני הנר, ושאלו אותו, למה אתה מקדים? הרי גם לפי בית שמי וגם לפי בית הלל, צריך לומר קודם את הנר, בורא מורה האש, ורק אחרי זה בורא מן הבשמים. אומרת הגמרא, רבונה בר יהודה, הגמרא מספרת, רבונה בר יהודה יקלה לבי רבה. הוא הגיע לרבה. חזי לרבה, הוא ראה שרבה, דבריך הבשמים ברישה. הוא ראה שרבה ברך, קודם כל בורא מן הבשמים, אחרי זה בורא האש. אמר לו, אז אמר לו, מכת בית שמי ובית הלל, המאור לא פליגי. הם לא חולקים שבורא מורה האש צריך להיות ראשון. תתן ללמד, ובית שמי אומרים, נר, קודם כל נר, הוא מזון בסמים והבדלה. ובית הלל גם כן נר, הוא בסמים מזון והבדלה, שקודם כל הנר לפני הבסמים. הנר רבה בתרי, רבה אמר לו, זה דברי רב מאיר. כמו שלמדנו למעלה שזה מחלוקת, מה המחלוקת בין בית שמי לבית הלל. רב מאיר סובר שזה המחלוקת, אבל רב יהודה אומר, לא נחלקו בית שמי ובית הלל על המזון שהוא בתחילה, ועל ההבדלה שהוא בסוף. כולם סוברים שמזון, ברכת המזון זה בהתחלה, וזה באופן שהוא יש לו כוס אחד, ואחרי זה הבדלה שזה בסוף. על מה נחלקו? על המאור ועל הבשמים. שבית שמאי אומרים על המאור ואחר כך בשמים. קודם כל אומר בורא מהאש ואחרי זה בורא מן הבשמים. ובית הלל אומרים בשמים ואחר כך מאור. קודם כל בורא מן הבשמים ואחרי זה בורא מורה האש. ואמר רבי יוחנן, נהגו העם כבית הלל עליבא דרב יהודה. ורבי יוחנן אומר שהציבור נוהג כמו בית הלל עליבא דרב יהודה, שקודם כל עושים בורא מן הבשמים ורק אחרי זה עושים בורא מורה האש. ולמה? יש במפרשים שמביאים, למה קודם כל בורא מיני בסמים ואחרי זה בורא מורה האש? קודם כל הרי למדנו במשנה תדיר ושנות תדיר, למדנו את המושג תדיר קודם. מה יותר תדיר? מורה האש או בורא מיני בסמים? בורא מיני בסמים זה כל השבוע וגם מוצאי שבת. בורא מורה האש זה רק מוצאי שבת. לכן מקדימים את הבסמים. ובכלל, עוד טעם, למה מקדימים את הבסמים? כי בסמים הוא נהנה מזה. הדבר שיש לו הנאה, אני מקדים את הברכה לנר שעושים אותו רק לעניין של זיכרון. הרי למה מביא את הבסמים? כדי ליהנות מזה. לקחו ממנו את הנשמה יתרה, אז הוא לוקח בסמים להרגיע את עצמו. אז זה קודם לפני שהוא אומר על האש, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, על האש היה לאדם הראשון. למדנו במשנה מחלוקת האם אומרים, בית שמאי אומרים שאומרים ברא שברא מאור האש. ובית הלל סוברים שאומרים בורא מורה האש. הגמרא תביא לכאורה מהמחלוקת, כמו שלמדנו למעלה בהמוציא, המוציא, מוציא. אז הגמרא אומרת פה גם כן, ברא זה כולם מודים לשון שעבר, בורא זה מחלוקת, לכן אומרים בית שמאי שנגיד ברא, אבל בית הלל אומרים נגיד לא, נגיד בורא. אומרת הגמרא, אמר רבה, למדנו במשנה בית שמאי אומרים שברא וכולי, אמר רבה, בברא כולה על מלו פליגי דיברה משמע, שזה משמע שהוא כבר ברא, כי פליגי בבורא, מה זה נקרא בורא? בית שמאי סברי בורא, דעתיד למברא, שהוא עתיד לברוא, ולכן לא טוב לומר בורא מורה, מורה האש, רק צריך לומר, ברא, שהקדוש ברוך הוא כבר ברא, אבל בתילל סברי בורא, נמד דברה משמע, בורא גם כן שהקדוש ברוך הוא בורא, זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא כבר ברא, בעבר הוא ברא. ככה סבר רבה לפרש את המחלוקת, אבל הגמרא תאמר שאי אפשר לומר ככה. למה? כי כתוב יוצר אור ובורא חושך. אז מה יגידו בית שמאי? בורא פירושו לעתיד? בורא פירושו, בורא לא מתכוונים לעבר? הרי הם גם כן יודעים יוצר אור ובורא חושך, שהקדוש ברוך הוא כבר ברא, וכן עוד כאלה פסוקים. אז חייב להיות שכולם מסכימים שבורא זה נקרא שהקדוש ברוך הוא ברא. אומרת הגמרא מטיב רב יוסף, יוצר אור ובורא חושך, מה זה נקרא בורא חושך? שהקדוש ברוך הוא ברא. יוצר ערים ובורא רוח, מה זה נקרא שהוא בורא רוח? שהוא יברא לעתיד. הרי מדברים על ששת ימי בראשית שהקדוש ברוך הוא כבר ברא, ואותו דבר בורא השמיים ונותם. אלא אמר רב יוסף, בברא ובורא כי לעל מלו פליגי דברא משמע, בורא זה נקרא שהוא כבר ברא, כי פליגי במאור ומאורה. האם אומרים בורא מאורי האש או מאור האש? בית שמאי סברי אחד הנאור האיקה בנורה, באור יש אור אחד. ובית הלל סברי טובה נאור האיקה בנורה, באור יש הרבה גוונים, יש הרבה צבעים, לכן אומרים מאורי האש. תלן המאחי, באמת למדנו ככה, אמרו להם בית הלל לבית שמאי, הרבה מאורות יש באור, באור יש הרבה מאורות, ולכן צריך לומר בורא מורי האש. אבל למעשה מה אנחנו רואים במשנה? במשנה אנחנו רואים שבית שמאי אומרים ברא, ברא, לא בורא. אז איך זה מסתדר עם רב יוסף? ובכלל, כל אחד ייקח אש, והוא יראה שבאש יש כמה גוונים, אז באיך בית שמאי חולקים על כזה דבר? אומר הגאון מבין לה, שהמחלוקת פה היא, האם מודים על הנר של היום, וגם על האש של פעם, או האם מודים לקדוש ברוך הוא רק על האש של פעם. בית שמאי סוברים שמודים לקדוש ברוך הוא רק על האש של פעם. לכן אומרים ברא מאור האש, שבאור הראשון היה רק גוון אחד. לכן אומרים מאור. ולכן אומרים גם כן ברא, שרוצים שיהיה את המשמעות שרק מודים על האור שהיה ולא על היום. אבל בתילי סוברים שמדברים, אנחנו מודים הקדוש ברוך הוא על האש של אז וגם על האש של היום. לכן אומרים בורא, שהקדוש ברוך הוא גם ברא בעבר וגם בורא בעתיד וגם בורא בהווה. ואומרים מורש, כי מזכירים גם כן את האש של זמננו, שבאש שלנו יש כמה גוונים. ואנחנו עוברים לחלק ההלכה. על ברכת מורה האש בהבדלה, מצווה לברך על הנר במוצאי שבת, זכר לבריאת האש שהייתה במוצאי שבת, שהקדוש ברוך הוא נתן דעה לאדם הראשון להוציא אש מהאבנים. אבל מה? לא צריך לחפש מאוד מאוד את האש. זאת אומרת, אם אדם אין לו אש, הוא יכול לעשות הבדלה גם כן בלי מורה האש. ואם במשך הלילה הזדמן לו אש, אז יגיד בורא מורה האש. אבל אם הוא לא הבדיל במוצאי שבת, שלהלכה יכול להבדיל עד יום שלישי, אז על הנר ועל הבשמים הוא כבר לא מברך, כי זה רק למוצאי שבת. מצווה מן המובחר לברך על אבוקה. מה זה אבוקה? נר שיש לו שני פתילות. זה לא טוב שיש לו פתילה אחת עבה. צריך נר של שני פתילות. וצריך ששני שני השלבות, השלבת שיגעו אחד בשנייה, ואז זה נחשב לאבוקה. במוצאי שבת שחל ביום טוב, יש אומרים שלא ידליק נר מיוחד לצורך הבדלה, רק יקרב שני נרות עד שיגע אחד בשני, ואחרי הברכה מותר להפריד את זה, אבל יש כאלה מקפידים שהנר לא ייגע אחד בשני, רק הלהבות ייגעו אחד בשנייה. לא מבחים הנר של הבדלה עד שיאותו לאורו, זאת אומרת שהוא יהיה כל כך קרוב שיוכל ליהנות מהאור. אם הוא נמצא במרחק מהאור, הוא לא יכול לברך על זה, כי הוא לא נהנה מהאור הזה. לכן, מי שעומד רחוק לא יכול לצאת, ואם הוא עמד רחוק, אז הוא לא יצא, ואחרי זה יברך על אחרי הבדלה שיברך ביחיד. לכן, שמירת שבת כלכת המביא, שיש כאלה שנוהגים, לחבות את האור בשעת, שאומרים מורה האש, ואז כל אחד יכול לראות אם הוא נהנה מהאור, כדי שיוכל לברך בורא מורה האש. כשמברכים בורא מורה האש, נוהגים להסתכל על הציפורניים, בכפות הידיים, ציפורן יד ימין, יש לקפוף, לראות את הציפורניים ביחד עם הכף, ואחרי זה לפשט ולראות את זה, את הציפורניים מאחורה, ויש בזה עניין, המשנה ברורה מביא, יש עניין להסתכל על הסרטוטים של הידיים, כי בזה אנחנו כופפים את המזל, שהכל יהפוך לדבר טוב, למזל טוב, וזה העניין שמסתכלים על הידיים. תודה רבה.